שלום פוליקסטרים, יש היום פרק ממש מעניין על דיסטימיה, על תקיעות, על ליצור תנועה בחיים שלנו. אני מדברת עם דוקטור טל פלג סגי, ואנחנו מדברות קודם כל על ההבדלים בין הגדרות שונות של דיכאון, של דיסטימיה, כך שגם אם אתם נכנסים לכאן לא ממש יודעות על מה אנחנו הולכים לדבר, הכל בסדר, אנחנו נסביר את זה. אנחנו מדברות על איזון בין החלה לבין לעודד לחזור לחיים ולהתמודד, לבדוק, להיכשל. אנחנו מדברות על להבדיל בין קולות פנימיים וחיצוניים ולקחת אחריות על הבחירות שלי, על איך זזים מרומינציה וחשיבת יתר אל עבר תנועה ושינוי בצורת חשיבה. אנחנו מדברות על הדוקטורט שכתבה, על רופאות בדיכאון, על הבדלים מגדריים באבחון דיסטימיה, על איך סביבה וחברים יכולים לעזור, וכמובן שמדי פעם אנחנו גם מחברות את זה לאמנוגמיה. זה פרק ממש ממש מעניין ואני מאוד מקווה שתיהנו ממנו. בחוץ לזה אני רוצה להזכיר לכם שהתחלתי לאמן ואפשר לעבור איתי תהליכים אימוניים שקשורים לדיוק מטרה, השגת מטרה, יציאה מתקיעות. ואם זה משהו שיש לכם קריאה אליו אפשר פשוט ליצור איתי קשר ונברר ביחד עם התהליך שאתן רוצות לעבור מתאים לכלים שלי. חוץ מזה אני שמחה להגיד לכם שמעגלי השיח שלי על דימוי גוף חזרו, ובחודש הבא יש מעגל שיח בזום, יהיו לינקים בתיאור הפרק, וגם לינק לקבוצת הוואטסאפ השקטה שלי לעדכונים על דברים שאני עושה, גם זה יהיה בתיאור הפרק, כמו גם דרכים ליצור עם דוקטור טל פלג סגי קשר. האזנה נעימה ומהנה. ברוכות וברוכים הבאים לפוליקאסט, פודקאסט על המונוגמיה, פוליאמוריה ובתכלס על כל מה שמעניין אותי. אני נועה פז, לשון פנייה את, ובפודקאסט הזה אני אדבר על מערכות יחסים, תקשורת, התפתחות אישית, שינויים בחיים, לחיות מחוץ לנורמה, ובכן, כל מה שיעניין אותי. מקווה שזה יעניין גם אתכם, ויאללה, בואו נתחיל. שלום פוליקסטרים, איזה כיף שאתם כאן איתי בפרק נוסף של פוליקסט. אני רוצה לדבר היום על משהו מאוד מעניין, אני אספר לכם גם את התהליך של איך הגענו בכלל ואיך אני הגעתי לדבר על זה. אני רוצה לדבר היום על התחושה הזאת שהחיים קצת תקועים, שאני אמורה להיות בהם בסדר אבל משהו לא בסדר, שאני שופטת את עצמי על זה שיש לי את כל הצ'קליסט אבל משהו קצת לא מדויק לי. התחושה הזאת של בערך שאנחנו חיות בה לפעמים, ומה המשמעויות שלה ומה עושות איתה, ואנחנו כזה, אני אומרת את זה במין כוכבית, ואנחנו נרחיב על זה. ואני אגיד לכם שאני אפילו לא יודעת אפילו עדיין איך לקרוא לפרק הזה, אני בעצמי לא ממש מבינה את הנושא, היה לנו פה תהליך שלם של להבין על מה אנחנו רוצות לדבר ומה חשוב לנו להגיד. ואנחנו שאני מדברת עליהן זה שנמצאת איתי היום דוקטור טל פלג סגי, שזה שמחה גדולה שאת פה, ורק ההתכתבות איתך בוואטסאפ הייתה תענוג של כזה פיצוח ורעיונות. ובואי תציגי את עצמך ואז אנחנו ככה נתחיל.
בסדר גמור, אז קודם כל גם אני ממש שמחה להיות פה, ותכף נשתף בתהליך שעברנו ביחד, כי הוא באמת חלק בלתי נפרד מהפרק הזה. אני דוקטור לפסיכולוגיה קלינית ומטפלת מינית, גם מדריכה בטיפול מיני. מטפלת בעיקר בקליניקה שלי בקיבוץ דביר, שבו אני גם גרה, אמא לאביתר בארי ואלה, נשואה ליפתח, ומרצה בבן גוריון. ומאוד מאוד, איך אני אגיד, אוהבת כמטפלת את לבחון את גם את המקומות של המורכבות. זו אחת הסיבות שאני שמחה שאת פה, לא, שאני פה, שאת פה ואני פה ביחד. מאוד אוהבת לבחון את את יודעת, את המורכבות של הדברים ולא לקבל דברים כאקסיומות, גם כמטפלת.
כן, אז באמת בדיוק המקום הנכון, ואני ממש שמחה שהסכמת לבוא. אני רוצה לספר כאנקדוטה ש בעצם את האורחת הראשונה בפודקאסט שעשיתי אליה פנייה קרה. אנחנו לא מכירות לפני כן למעשה, יש לי רק מישהו אחד שלא הכרתי שאירחתי, אבל בעצם יש לנו הרבה חברים משותפים והם חיברו בינינו. ואני רוצה לספר את זה בגלל שבעצם קיבלתי את השם שלך כהמלצה כששאלתי בקבוצת פייסבוק, איפה, עם מי לדבר על מה שאז קראתי לו דיכאון תפקודי, על זה אני רוצה לדבר, והשם שלך ככה הלך לשם, וחיפשתי אותך ביוטיוב, וראיתי כמה הרצאות, ואז הלכתי לאתר שלך, וראיתי כזה את כל הדברים שאת עושה, ולאט לאט עלו בי הקולות של אין מצב שהתעסקים, אני בכלל לא יכולה, למה לשאול? מה הפודקאסט הקטן שלי ולמישהי, שאלה הדברים המדהימים שהיא עושה? והקולות האלה ככה חיו בי, ואז אמרתי לעצמי, נועלה, את הלא כבר יש לך, הכי הרבה כבר תצליחי, וקלישאות אבא נוספות שהן סופר סופר נכונות, ועל פיהן צריך לחיות, ושלחתי לך את הדרך האתר כזה, בקשה והצעה לשוחח, וחזרתי לה כמעט מיד, עם שיחה ממש כיפית, וגם כזה, הכוכבים כזה, התמסרו לנו, ואפשרו לנו להקליט יחסית מהר. נכון, היו לנו כמה בעיות כזה של תיאום, ובסוף הצלחנו, וזה, האם, אני לא יודע אם זה קשור ישירות לפרק, אבל העניין זה של להגיד כן למשהו ולנסות ולא להניח שלא יצליח ופשוט להיות פתוחה למה שקורה הכי הרבה יקרה לו, זה מין איזה משהו שעשיתי לו פרקטיסינג פה, והוא פתאום מביא את הדבר הזה, אז זה כזה
בכוח... נו, אז נו, כבר השגנו את המטרה שלנו.
ממש, ממש. זה כאילו התחלתי את התהליך עם הדבר הזה של להסכים לחיים ולמה שהם מביאים לי. אז על מה באנו לדבר? בעצם אני באתי ושאלתי אותך אם תסכים לדבר על דיכאון תפקודי. זה המינוח שאני הכרתי, ככה חיפשתי באינטרנט. והתחלנו לדבר על זה וניסינו להבין על מה בדיוק אני מדברת, וכששלחתי לך שאלות פתאום עלו שהמילה דיכאון דפקודי את לא מסכימה איתה, לא בטוח שאני אומרת את מה שהדבר הזה אומר, ועלו לנו פה המון המון מינוחים, עלה לנו דיסיטמיה, אם אני אומרת נכון, דיסטימיה, עלה לנו דיכאון מז'ורי, עלה לנו דכדוך, עלו לנו הרבה מילים שבעצם מה הן אומרות. אז נראה לי שנתחיל פשוט באמת, תסדרי לנו את המונחים, ולאט לאט אנחנו נבין לאן הפרק לוקח אותנו.
נכון, אז באמת זה היה נורא מעניין מה שעבר ביני לבינך, כי התחלת לכתוב לי, אני רוצה לעשות פרק על דיכאון תפקודי, או דיכאון מתפקד, ואז בעצם הלכת לכיוון של דיסטימה, ואני אמרתי לך, אלה שני דברים שונים, שתכף כאילו אני אגיד למה אני חושבת שהם שני דברים שונים, למרות שלך הייתה, היה היגיון מאוד גדול לדבר על זה ככה, גם עוד מומחים חוץ ממך מדברים על זה ככה, זה לא שתהית, אבל אני אגיד למה אני לא מסכימה עם זה, ולאט לאט הבנו מה אנחנו חושבות, אז זה ממש משמעותי. אז באמת אני רוצה רגע להציג את הדיסטימיה והדיכאון המתפקד, כשני מבנים שונים, ואני גם אסביר למה, כי זה חלק מהעניין שלנו. אז בעצם אם אנחנו מסתכלות כנקודת המוצא שלנו על דיכאון מז'ורי או דיכאון קליני, מה שאנשים קוראים לו, אז למרות שבשפה היומיומית הרבה אנשים יגידו, כן, הייתי בדיכאון, אני בדיכאון, אני בתקופה של דיכאון, דיכאון מז'ורי הוא מופע אחר לגמרי או חוויה אחרת לגמרי, גם באיכותו וגם בכמותו, זאת אומרת, זה לא עד ואני כמות בבוקר בדחדכת, כן, איזה יום גרוע או איזה שבוע גרוע יש לי, הוא ממש מגבלה, הוא ממש מגבלה, הוא מתבטא בתסמינים של, גם תסמינים קוגניטיביים, כמו קושי בריכוז, מחשבות אובדניות, גם תסמינים רגשיים, כמו עצב וקושי ליהנות, כן, וגם תסמינים תפקודיים, כן, פיזיים, תפקודיים, אכילה, שינה, יחסי מין, כן, ותשימי לב שזה לא רק התסמינים התפקודיים, כי תכף זה הנושא שנתמקד בו. דיסטימיה היא בעצם איזושהי הבחנה, שנכון שיש בה גם את ההחלשה הזאת של תסמיני הדיכאון, זאת אומרת, אני כאילו לא עונה לתסמינים של הדיכאון המז'ורי ב-100-100-100, לא קיבלתי את ההבחנה מהפסיכיאטר, כן, של ה-CCC, ה-5-9 הזה של הדיכאון ב-DSM, שזה התנך של ההבחנות, אז זה נכון שהדיסטימיה יש משהו בתסמינים שהוא טיפה יותר נמוך, אבל גם יש דברים שהדיסטימיה מביאה בפני עצמה. היא לאורך שנתיים, וכלומר שהבן אדם כבר חודשים ארוכים, ויש בה משהו שנדמה כאישיותי, תחושת התקיעות הזאת, והתחושה שלא הולך לי, והעצב המתמשך, שהוא לא תמיד עצב, נכון, אלא מין, כלום לא הולך לי בחיים, והקושי להתחיל מערכות יחסים, והקושי להתחיל עבודה, והקושי, כאילו מין כזה דבר, שזה נכון שגם כמותית, קצת יותר נמוך מהדיכאון, אבל גם איכותית הוא שונה, זה לא מופע שמתחיל, ממשיך ויורד, אלא משהו, אני עושה כאילו, כן, אני עושה לך תנועות ביד, כאילו רואים אותנו. הגלים הם כאילו יותר מתונים, אבל הם לאורך זמן, והסבל הוא לא פחות. ולמה אני את כל הדבר הזה מבדילה מדיכאון בתפקוד גבוה או מתפקוד? כי תפקוד, ועל זה גם אגב עשיתי את הדוקטורט שלי, שעוד מעט נדבר עליו, תפקוד תמיד יכול להיות. זאת אומרת, אחד הפספוסים הגדולים בעיניי, זה שלפעמים אנחנו נפספס אנשים מאוד מאוד סובלים ומדוכאים כי הם מתפקדים. כן? אישה שהיא רופאה או אימא או נשואה או יוצאת או עובדת, אבל בתוך תוכה היא ממש באובדנית, זאת אומרת יש לה דיכאון קליני מתפקד, אפשר לעשות את הדבר הזה, וגם הפוך, זאת אומרת בן אדם שכאילו באיזה דיסטימיה, או אפילו לא עונה לשום דבר ולא נתנו לו שום הבחנה, אבל הוא תקוע והוא לא מתפקד. ואז זה לא נכון שהוא בתפקוד גבוה, הוא בתפקוד מאוד מאוד נמוך, הוא פשוט לא מקבל הבחנה של כלום, רק שהחיים שלו. ולכן אני בעצם לא ממשיכה את התפקוד והדיכאון כחלק מאותה קבוצה, אלא אני אומרת אפשר להיות מאוד מאוד בדיכאון ולתפקד, תפקוד זה לא פני הכל, אפשר להיות כאילו לא בדיכאון, אבל הכל תקוע לי ואני לא מתפקד, ובתוך הדבר הזה גם דרך, תכף נשאל את עצמנו, מה התפקיד של הנורמות והחברה, ומה שאומרים לי שאני אמורה, ומה אני מרגישה שאני אמורה, את יודעת, גם זה עניין, מה אדם עצמו חושב על המצב שלו, כן? כי מי סמנו לקבוע להם מי ומה? אגב, אני רק אגיד במאמר מוסגר, שמה שמאוד מזכיר את ההבחנה שעשיתי, זה נושא המיניות, אגב. כי גם במיניות אפשר להיות סופר סופר, כאילו במרכאות, מתפקדת מבחינה מינית, מה זה מתפקדת? חדירה, מה זה מתפקדת, אבל מאוד 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 בחוויה של חוסר סיפוק וחוסר עונג, אפשר להיות בחוויה של עונג וסיפוק, אבל לכאורה לא מתפקדת, ואפשר גם לשאול מה אני רוצה בתוך הדבר הזה, מה אותנטי לי.
אני, את יודעת, זה מעלה כל כך הרבה דברים, ובעיקר, אני חושבת שמה שצף לי, ברמה של כמעט אני כזה לא יודעת מה לשאול, זה תחושת הבלבול. כי אני מרגישה גם בחיים שלי, גם בחברה, כמה אנחנו מדברים על זה, על תחושת חוסר סיפוק, על מה זה מימוש, על לרדוף אחרי האושר, ופתאום את באה ואת אומרת את הדברים האלה, ווואלה, אין לי מושג איך להבדיל בין, אני מניחה שאני יודעת, אם נשים רגע את הדיכאון בצד, שגם משפיע, אמרת שהוא לא בהכרח משפיע על תפקוד, אז תכף נדבר על זה, אבל כאילו בראש שלי הרבה יותר קל לזהות דיכאון קליני מז'ורי, מאשר הדברים האחרים, ואז אני חושבת לעצמי, אוקיי, איך אני בכלל הולכת להבין שיש לי את זה? אולי אני פשוט כאילו עצלנית, או לא סגורה על עצמי?
זאת שאלה ממש מצוינת, וגם באמת כבר נכנס לנו ונכנס לנו חזק, השיח התקופתי, נכון? אגב, שוב, אמרתי לך, ואני אומרת שוב, לא מפתיע שזה קורה בתוך פודקאסט של פולי, כי באמת השיח התקופתי נורא משפיע, כי בדיוק כמו שהיום אנשים יוכלו להגיד, אני בוחר לנהל מערכת יחסים המונוגמית, ובן אדם מדור אחר יגיד, מה זה הפינוק הזה? כאילו, תשמר, מה זה החופש הבחירה, נכון? זה כל שאנחנו מכירות, שבא ואומר, יש פה כאילו אובר, אובר, אובר של איזה גמישות, אז אותו השיח קיים בעצם בשאלה, מה זה תפקוד נדרש? כי ככל שעוברים הדורות, והמילניאלס, ונרקסיזם, וכל הדברים שאנחנו מדברים עליהם לטוב ולרע, אז יש כל אחד, ושוב, אני אשים את זה על ספקטרום, אני לא אשים את זה כשתי קטגוריות, ובכל זאת, בקצה אחד של הספקטרום, יש קול שאומר, מה אני בוחר, מה החופש שלי, מה המימוש העצמי שלי, האם מתאים לי לעשות תואר, האם מתאים לי להיכנס למערכת יחסים מחייבת, האם מתאים לי לשלם שכר דירה, האם מתאים לי וכו וכו וכו, שזה מאוד תקופתית כל של, זה לא מדויק לי, את מכירה את זה לא מדויק לי, ומהצד השני יש בקצה השני של הספקטרום דור או כל שאנחנו נוטים לשייך אותו לדורות קודמים של די להתפנק, מה זה לא מתאים לי? מישהו שאל אותי בשואה אם זה לא מתאים לי, מישהו שאל את ההורים שלנו אם מתאים להם או לא מתאים להם לצאת לפרנס או את הסבים שלנו, מין קול שאומר, כן זאת עצלות או זה פינוק, במסווה של זה לא מדויק. מה זה לא מדויק? חמודה. זה מה שיש, אז תעשי את זה. אם ההורים לא היו מפרנסים אותך, לא היית יושבת ושואל את עצמך מה מדויק לך. ועל הדבר הזה מתיישב שלפעמים אני גם באמת לא יכול, אני אומר לעצמי זה כן מדויק, זה לא מדויק, אבל אני באמת לא מסוגל להחזיק בתוך מסגרת, כי באמת קשה לי, כי באמת אני מדוכא. ואני חושבת שאחת השאלות כמטפל זה, כמטפלת זה, אגב גם כאימא, זה איך להחזיק את המורכבות הזאת, בין מצד אחד להכיל את זה, שלא כולנו בנויים לעבור את אבני הדרך הנטועות בחברה והנורמטיביות, ויש אנשים שבאמת מתאים להם לחיות את חייהם בתנודות, לחיות את חייהם לא במסגרות, יש להם אולי פחות כוחות, כן? לא כולנו נועדנו לעבוד במשרה מלאה בין 8-6 ולגדל 3 ילדים ולחיות, טה-טה-טה-טה-טה. אז מצד אחד יש גם את המקום שלא כולנו טבועים באותה רמת תפקוד, אבל מצד שני, כן, זאת שאלה, איך אני עומד בדרישות של זה שבכל זאת היום אני צריך להתפרנס, להציב לעצמי יעדים, מסביר רגע את הדברים החיצוניים, להציב לעצמי יעדים, להרגיש תחושות מסוגלות עצמית, זאת אומרת, זה לא רק האם אבא שלי יהיה גאה בי שהוצאתי תואר, זה איך אני ארגיש אם לאורך שנים אני אגיד לעצמי, טוב, את לא האדם הזה שבנוי לעבוד, אבל בסוף לא יהיה לי כלום ביד במרכאות. וזה, זו משימה טיפולית.
כן. יש פה איזה משהו שהוא של איזשהו, שהוא חוסן נפשי, שגם חוסן נפשי, וגם כזה, אוקיי, אז מציאת מה כן, נכון? אז אני לא 9-5, ואני לא מונוגמיה, ואני לא על הלכת במסלול הזה, אבל מה אני כן? איפה כן התשוקה שלי? איפה כן השמחה שלי? איפה כן יש לי דרייב? ולראות נכון. אם יש לי את הדברים האלה.
ותשימי לב איך שוב, מאוד בהתאם לדור שלנו, ואני לא מתנגדת, ממש לא מתנגדת, את מביאה את איפה השמחה שלי, איפה התשוקה שלי, איפה הדרייב שלי, כי זה דור התקופה להגיד את זה, ואני אומרת, איפה היכולת שלי, איפה אני יכול לעמוד באתגרים, זאת אומרת, לא כל מה שקורה לי בחיים קשור בהכרח ותמיד לתחושת הסיפוק הפנימית שלי, איפה אני מוכיחה לעצמי, שגם כשלא הכל נוח, אני עושה מאמץ, והרבה אנשים עומדים בפני השאלה הזאת, מה זה חמלה עצמית, קבלה עצמית, דיוק עצמי, ומה זה כבר גובל בפינוק חוסר מסוגלות, עצלות, ויתור עצמי. ואת, אני אשתף אותך, אני כבר כמה שנים בשיח עם עצמי על עניין הריצה. אני מאוד מאוד רוצה לרוץ, ובכל בוקר, צהריים וערב יש לי סיבה למה לא לעשות את זה. ואני מאוד טובה בחמלה עצמית, אז תמיד אני זורמת עם הסיבה, כן, חם מדי, קר מדי, אני יפה מדי, אני מלאה מדי, אני רעבה מדי. ואחת התובנות שהייתה לי, זה שקראתי מאמר שאמר, חמלה עצמית היא לאו דווקא ויתור עצמי. זאת אומרת, להגיד לעצמי בסדר תוותרי, בסדר תוותרי, זה לא תמיד הדבר החומה לעשות, לפעמים זה דווקא נכון להגיד לא, טל, היום גם אם הטיפה היפה צאי לרוץ. עכשיו, הכל הוא כל אותנטי, זה לא מישהו מבחוץ שאומר לי, מה זה היה, את הצלה, את מפונקת, כי ביקורת עצמית לא מביאה אותנו לשום מקום. זה כל פנימי שאומר, ובכל זאת, בואו נראה איך רמת המוטיבציה, רמת הנחישות, גם מאותגרת על ידי עצמי. אגב, זה ממש נושק בעיניי לשיח על פוליאמוריה. הפנייה לפוליאמוריה לא מתוך מקום של קשה לי לתחזק את הדבר הזה, אז אני אוותר לעצמי, אלא מתוך מקום אקטיבי שאומר, אני בוחרת לעשות משהו, על סמך הקשיים והאתגרים שבו, ובהסתכלות מורכבת של האם זה ויתור עצמי, או שזו בחירה שאני בוחרת, וזה נכון לגבי כל דבר בחיים, וכמו שאת אומרת, זה לא כל כך פשוט, קל להגיד, קשה לבצע. לכי תסבירי להורים שלך בשולחן השבת, לא, אני בוחרת את הדבר הזה, וזה לא ויתור עצמי, כן?
כן. הייתה לי מטפלת שאחד הדברים שלקחתי ממנה, זה היא אמרה לי על חמלה עצמית, לא, חמלה זה גם התמדה. וזה נכון? היה משהו ממש חזק, ואחד הדברים שאני מאוד מתחברת אליהם, כי אני תמיד אומרת, זה שבכל דרך יש קשיים, קשיים זה לא בג, זה פיצ'ר, ואז השאלה היא, אני רוצה לבחור בקשיים, של הדרך שאני רוצה, זה המקום שבו אני בוחרת בדברים שאולי הם לא נורמטיביים, ומסכימה לקשיים שהם יביאו, אבל אני לוקחת נכון. את זה שיהיו קשיים.
נכון, וברמה, זה נשמע כאילו זה ברמה טכנית, אבל זה ברמה הכי מהותית שיש, זה טיפה להרים את העיניים, כי אם את מסתכלת על התחנה הבאה בדרך, או על המטרה הבאה בדרך, באמת בכל דרך יש קשיים, ובאמת גם כל, לא כל דרך היא משתלמת בכל רגע, אפילו רובן לא משתלמת, את יודעת, אני הכי אוהבת בעולם את המקצוע שלי, ויש בקרים שאני קמה ומקללת שאני צריכה עכשיו ללכת ולהקשיב לאנשים. אבל אם את מרימה את העיניים ומסתכלת לאן האוטובוס שלך נוסע, אז יש באמת משהו שאומר, אני נוסעת את הקשיים מתוך אמונה פנימית, שאני יודעת לאן אני הולכת בתוך הדבר הזה. ואני חושבת שיש משהו דורי בזה שהשריר הזה של ההתמדה באמת קצת מתפספס לנו. אגב, בניגוד לדורות הקודמים, שמה שהתפספס זה השריר של האהבה העצמית והגשמה, ויבוא לך, נכון? יבוא לך. אז היום אנחנו מאוד מאוד טובים בלהגיד, אני לא עושה מה שלא מדויק לי, ולא יבוא לי, ואני לא מכריחה את עצמי, אבל הצד השני של הספקטרום שלה, טוב, אז לא נוח, נועה, אז לא נוח, קצת מתפספס.
את חושבת שהמטוטלת הזאת שאנחנו נמצאות בה, שבעצם מקיצון אחד לקיצון שני ומחפשות את זה, מתקשרת לדיסטימיה ולחוסר סביעות רצון מהחיים, או החיפוש העצמי הזה, או הלא לדעת בכלל לזהות שיש בעיה ששווה ללכת לטפל בה?
אני חושבת, את יודעת, אני תוך כדי שאנחנו מדברות, אני שואלת את עצמי את אותה שאלה, כי חלק שבי אומר, אבל זו פתולוגיה. להגיד לבן אדם עם דיסטימיה, טוב, מאמי, מה קורה? את עצלנית, את מוותרת לעצמת? לא, זאת הפרעה אמיתית, ומה זאת אני מוותרת לעצמי? אבל אני חושבת, גם בתוך טיפול, אגב, גם בדיסטימיה, גם בדיכאון מז'ורי, חלק מהעבודה היא, אגב, גם במיניות, חלק מהעבודה היא עם האוכל בא התאבון. וחלק מהעניין, זה לא, ושוב, תשימי לב שאני לא מגדירה את זה מתוך מקום של חוסר קבלה או של הלקה עצמית, אני לא אומרת, הוא עצל, הוא בוחר להיות, אבל גם אדם שנמצא בדיסטימיה, את יודעת, הסרוטונין שלו, עזבי רגע את כל הנפש, הסרוטונין שלו, יש משהו להגיד, ולהגיד, אבל אני אנסה קצת, אני אנסה קצת, אז מחר אני אקום ואני אצא מהמיטה או מהבית, או לטיול קצר עם הכלבים, אני לא מדברת על לעבוד מחר בהייטק, כן? לטיפול קצר עם הכלבים שהוא מגרה את השריר הזה של המסוגלות. זאת אומרת שהדיסטימיה עצמה היא בוודאי שאיננה בחירה, אבל א', יותר קל היום בדור, ברוח התקופה של היום, להגדיר דברים כפתולוגיה, שתשים אליו שמצד אחד זה שיפוטי, אבל מצד שני זה נותן מלא הקלות. יש לך רדה, מה אני אעשה? יש לך רדה. כן? ההורים שלנו אף אחד לא אמר להם, יש לך הפרעת חרדה, אז אתה יכול לא לצאת לעבוד, יש לי קלסטרופוביה, יש לי דיסטימיה, כן? אז מצד אחד זה נותן לנו אפשרות להגדיר משהו, להבחן משהו, ובזה לתת לעצמנו אפשרות ללקוט בזה, פיברומיאלגיה, המון דברים, עם כל יתרונותיו אגב, ומצד שני, לא מצד שני, ובהמשך לזה, אנחנו מאבדים את האיזון הזה שמצד אחד מכיל ומקבל, ולא אוכל לעצמנו את הראש בהלקאה עצמית של איזה צלעת, אבל כן מעודד לחזור לחיים עצמם. מה, זה לא מדויק לך? אין לך כוחות? את לא יודעת לאן את הולכת? את לא יודעת מה המטרות שלך בחיים? את לא יודעת איזה סוג מערכת יחסים נכונה לך? וואו, מדהים, בואי ננסה, בואי נבדוק, בואי נראה, בואי נקשל. אבל היום חוסר היכולת להיכשל או בכלל לנסות גורם בחוויה שלי כמטפלת, קצת לחיזוק של הבעיה. בעצם מה שאני מנסה להגיד בהמון המון מילים, זה שאולי מטרת העל שלי כמטפלת, כן, ויותר קל לדבר על זה מלעשות את זה, כן, זה להחזיק בשתי ידיים דיאלקטיקה, שמצד אחד אומרת, נועה, זה בסדר, אני מבינה אותך, את לא בוחרת להרגיש שהחיים שלך תקועים עכשיו, את לא בוחרת, החברה הזאת דורשת כל כך הרבה, אני לא מתפלאת שאת בדיסטימיה, אני לא מתפלט שבפנים ריק לך, אבל מצד שני להגיד, עכשיו נועה, בואי לא נוותר לעצמנו, ונבדוק איך את יכולה לחיות את החיים האלה, שכולה יש לך 80 שנה לחיות אותם, באופן שהוא לא יהיה כפו ומשותק, ונטול גירויים, וכזה. בשבילך.
יש כאן משהו באמת של להסכים להיות מופתעת, כלומר לנסות משהו שאני כזה לא יודעת אם הוא יהיה לי כיף, או אני מניחה שהוא לא יהיה לי כיף, אבל עדיין להסכים לנסות אותו, ולרצות להיות מופתעת, וגם, את יודעת, את אומרת, מצד אחד פתולוגי, ומצד שני לא להתחייב או לאמץ לעצמי את, את האישיות הזאת, אישיות במרכאות, באופן שלא ניתן להיפרד ממנה, לא, אני מישהי שאוהבת בית, אני לא נהנית עם אנשים, אני לא זה, אני לא זה, לא, אני בן אדם של שקט, עכשיו, כשאנחנו אומרות משהו לעצמנו, אנחנו מחזקות את זה. אז מצד אחד יכול להיות שזה באמת מי שאנחנו, ואם אנחנו נכריח את עצמנו לצאת החוצה, ולהיות כל הזמן חברתיות, ורק לצאת למסיבות של רעש, זה יעשה לנו רע. ומצד שני, אולי נגלה שבארוחת ערב של ארבעה אנשים, דווקא נעים לי וכיף לי.
חד משמעית, זה בדיוק זה, בעצם את אומרת, אגב, אנחנו, את הריקוד שאנחנו רוקדות עכשיו בפרק הזה, אנחנו רוקדות עם תחום טיפול שאני מאוד אוהבת, שנקרא ACT, Acceptance and Commitment Therapy, שהוא מאוד קרוב לליבי, ואת בעצם מתארת עכשיו בהרבה חוכמה בשפה שלך, שני עקרונות של ה-ACT, גמישות, כן? והעיקרון השני, זה לא להיות תבועה בתוך עצמי מומשג, זה בסדר להגיד, תראו, אני לא טיפוס של מסיבות ראשות, זה בסדר, אבל אולי נועה של מחר תקום בבוקר ותגיד, יו, מה זה בא לי מסיבה עכשיו? או ארוחת ערב עם ארבעה אנשים. זאת אומרת, לא ליפול שבי לתוך העצמי המומשג שלי, ולהיות מסוגלת בתוך החוויה הזאת לקום ולהגיד, מה אני רוצה להיות היום, מתוך כל המבחר הזה שקוראים לו אני, ולא ליפול שבי גם למקום שאומר, הלא משתנה, כן? שאומר, אני לא אוהבת אנשים. אז אני לא אוהבת אנשים, ויכול להיות שהיום מתאים לי, ללכת פעם אחת למסיבת טבע ולראות איך זה. ואת יודעת מה? ואם אני אצא למסיבה או שתי קפה עם חברה, וזה יהיה כישלון, אז היה לי כישלון מפואר, ולמדתי מזה שכנראה, לא, זה לא אני, כן? אבל לא להיות כפו ומשותק בתוך מה שאנחנו קוראים אזור הנוחות, שהוא בכלל לא נוח, אבל הוא יותר בטוח.
מוכר, כן?
כי לא טועים בו. לא טועים. באזור הנוחות אף אחד לא טועה. הדבר למה אנשים נופלים לדיסטימיה חוץ מסרוטונין? כי בלא לזוז יש הרבה ביטחון. את לא טועה כשאת לא זזה, אבל את מפסידה הרבה 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 מהגירויים בחיים. את לא מכתבת כלום.
אז בואי באמת נשאל, אחד מהנושאים החשובים, האהובים עליי, יש עליו מלא פוסטים, מדברת עליו במלא נושאים, איך אני מותחת את הגבולות שלי בלי לפרוץ אותם? ואם פרצתי אותם לעצמי, איך אני לא נשארת שם לבד ובטראומה, אלא מאבדת את זה באופן שנכון לי?
שאלות או שאלות, כן, ושוב נגיד שנורא קל לדבר על זה, והרבה יותר קל לעשות את זה, בטח שמצד המטופל, אבל גם מצד המטפל. אבל אם רגע ננסה לחשוב את זה, אז קודם כל, תמיד, תמיד, תמיד בעיניי, פריצת הגבולות שלי, או הניסיונות שלי, או המעמד שאני עושה, עדיף לעשות פחות מאשר לעשות יותר. אבל לעשות משהו, את מבינה? זאת אומרת, שוב אני אומרת, אז אל תלכי, אל תרשמי למרתון, ואל תלכי לעבוד בהייטק אם את לא מסוגלת, ואל תרשמי לתואר ברפואה באוניברסיטה, סבבה? אבל צי לעשר דקות הליכה, אוקיי? כאילו, הרבה פעמים, וזה גם אגב מאוד מושפע מהרוח החברתית שלנו, אנשים קופצים מעל הפופיק, ואז מתפלים שהם נכשלו. ברור שאני קשה, אם אני אקום היום ואגיד, תעלה, עכשיו תרוץ עם מרתון, ברור שאני לא יכולה לרוץ מרתון. זאת אומרת, היכולת להיות בתהליך היא גם היכולת להציב לעצמי גבול קטן, וורסט קייס סנריו תבואי ותגידי, בוא נזה היה צ'יפס, יופי, זה היה קל, מעולה, בואי נעלה קצת זה. אבל עדיף מאשר, כן? עדיף מאשר כישלון שעוד פעם יגרום לך להרגיש, הנה, נו, הוכחתי לכולם שאני לא יכולה. הדבר השני, אני חושבת, ושוב, as we speak, כן? אני בונה את, את הסרט הדיברות, כן? והדבר השני והמשמעותי, שהוא, שוב, נורא קל להגיד אותו, ויותר קשה לעשות אותו, זה להקשיב לעצמי. אומרת, לנסות כמה שיותר להפריד בין הקול הפנימי לקול החיצוני, במובן הזה של, אם אני בוחרת לנסות ללמוד משהו, לנסות לצאת לטיול, אני בוחרת את זה, על היתרונות וחסרונות, לא אבא שלי, אמא שלי, חבר שלי, אני טל בחרתי לנסות את הדבר הזה, הכל הוא הכל שלי, היעד הוא יעד שאני הצבתי לעצמי, אני לא קורבן של אף אחד, ואני יכולה לנסות את זה, אני לא, אגב גם לא חייבת לספר, מי שלא טוב לו, יום טוב לו, אני לא חייבת לספר לכל מי שסביבי שניסיתי, אני יכולה לספר למי שאוהב אותי, ולעשות הניסיונות מול עצמי ובאופן שמחובר עליי, ואז להתבונן על זה, לא להגיד הנה שוב הוכחת לעולם שאת כישלון, וגם לא לצאת קצת מהאוברתינקינג הזה, ולהגיד טוב בוא נלמד מזה מה קרה היום, כן? בוא נלמד רגע מה קרה היום. אז משהו בתרגול המתמיד הזה של החיבור לעצמי, אבל לא ממקום מבטר, אלא ממקום שמנסה, זה בעיניי מה שאנחנו עובדים עליו כל החיים. אני רוצה לאתגר את עצמי, כי לי בא.
וואי, זה מלא דברים טובים, אני אגיד מה שמעתי כאן וגם מה מתחבר לי. אז הדבר שהכי מתחבר לי, אני עכשיו סיימתי לימודי קואוצ'ינג, שהמטרה שלהם זה כמובן לא לטפל, אבל כן לעזור לאנשים בזמן הזה של התנועה, כשהם לא יודעים לאן לזוז, איך לזוז, איך להגשים מטרות. והדבר שמדברים עליו כל הזמן זה צעדים קטנים, זה מעולה שיש חזון גדול, זה ככה צריך, אנחנו צריכות לדעת לאן אנחנו הולכות, אבל הצעדים הם קטנים, וכשאנחנו בונים את זה אז בונים גם את הסביבה. נכון, אמרת לא לכל אחד צריך לדעת, אז השאלה היא למי לא אומרים ולמי כן אומרים. והזכיר לי שבלימודי, גם כשלמדתי הנחיית קבוצות, אז אחד הדברים שאמרנו שם זה שיש כמה אלמנטים כשעושים משהו חדש, ואז הדבר החשוב זה שאם יש אלמנט חדש, אלמנט קשה, אלמנט מפתיע, אלמנט מערער, אז שיהיה אלמנט מוכר, יציב, צפוי, ואז אני יכולה לעשות משהו חדש עם חברים או בדיוק מה שאני מכירה, אבל לזמן ארוך יותר. כלומר, לשחק עם המרכיבים של הדבר שאני עושה, שזה מדהים. ושמעתי אותך גם אומרת מה שאני רוצה, כלומר, לא ללכת ללמוד את מה שאחרים אמרו לי, ובקצב שאחרים אומרים לי, ובסביבה שאחרים אומרים לי, אלא באמת חיבור פנימה, שאני חושבת שזה אחד הדברים הקשים, וחמלה ותרגול מתוך תזוזה. זה נשמע לי דברים מדהימים.
זה נשמע ממש, כן, זה נשמע ממש, ושוב, א', לא להיבהל מזה שנורא קל להגיד את זה ויותר קשה לעשות את זה. גם אני, שמדברת על זה 10 שעות ביום, עדיין מוצאת את עצמי מאוד מאוד מעורבבת בתוך השיח סביבי, ואת יודעת, לפעמים אתה רוצה לשמוע קול של מישהו, וזה חשוב לשמוע קולות של אנשים אחרים, ואז פתאום הקול הזה מערבב אותך. זה תרגול של חיים שלמים, ללמוד איך לשמוע את הכל, אבל לא להתערבב בתוכו, איך לשמוע ממש. את עצמי, אבל לשמוע. זה ממש תרגול של חיים שלמים, אבל באמת המונח הזה של סליחה למבטא הקיבוצניקי שלי, slice it thinner, לחתוך את זה קטן יותר, הוא ממש חזות הכל, כי אנחנו כאנשים נוטים לחשוב הכל או כלום. לא הצלחת לרוץ 5 דקות? תרוצי 3. תרוצי 3, אבל תרוצי. ופעם הבאה לא הצלחת לרוץ 5 דקות, תעלי מ3 ל4. סליחה על כל הריצה מאוד מעסיקה אותי, אבל כי ריצה בעיניי היא מאוד, עם אנלוגיה לחיים. אגב, גם עם זוגות ומיניות, לא הצלחת לעשות את הדבר הזה, הכל בסדר, אף פעם אין נקודה נמוכה מספיק שאפשר לרדת אליה, אבל כל פעם, טיפי טיפי, לא הצלחת לעלות, תמיד את יכולה, את כמו במחשב, לחזור לנקודת העדכון האחרונה. הכל טוב, זה הכל התנסות, אין פה שום, אף אחד לא שם לזה את התגיות שלה, זה כישלון, זה הצלחה, חוץ ממך עם עצמך בתוך ממש. התהליך שלך.
נראה לי שגם מה שעוד קודם על להסכים להיכשל, או להיכשל בגדול, או איך שקראת את זה, זה היה מאוד טוב, ומה שאהב, ונראה לי מה שחשוב זה להסכים להסתכל על זה, כי אם אני לא מסכימה להסתכל על כישלון מרכאות, אני לא אלמד ממנו. ואחד הדברים בלמידה זה לפרק את זה למרכיבים. במה נכשלתי? לקחתי צעדים גדולים מדי, לא בחרתי באנשים הנכונים. את יודעת, במיניות כשאני מדברת על זה, אם אני אומרת, אוקיי, לא רציתי את הסיטואציה. אבל מה לא רציתי? לא רציתי את הבן אדם, לא רציתי את האקט, רציתי הכל, אבל לא היה נעים לי שלא החליפו מצעים. כאילו אם אני מבינה, מה לא היה לי שם טוב? אני יכולה לבקש בדיעבד, וככל שאני מיומנת בזה, אני גם יכולה לתקן בזמן אמת, שזה הדבר הגדול.
נכון מאוד, וגם פה זה יפה יפה מה שאת, אני רושמת תוך כדי, כי את מסעירה את מוחי, זה פשוט יפה יפה, כאילו כמה שהעולמות, זה לא מפסיק להקסים אותי, כמה שהעולמות השונים הם מצטלבים בסוף לאותם חוקים. כי מה שאת אומרת פה, זה שאחרי אותו כישלון, זה בעצם ההבדל בין אחריות לבין אשמה, כן?
ממש.
אחרי אותו כישלון, הפירוק הזה של, אז מה עשיתי לא נכון? הוא גם פירוק שמלמד הרבה, זה היה פרטנר, זה היה זה, זה היה גדול מדי, זה היה מאוחר מדי, זה היה מוקדם מדי, זה היה, כן, להבין. אבל יש פה שני דברים. קודם כל, את מתרכזת בפעולות היעילות, כן? מה אני, אוקיי, מה אני עושה פעם הבאה? נקסט, מה את עושה פעם הבאה אחרת? אוקיי, היית פונה אליי בוואטסאפ והייתי אומרת לך לא מתאים, מה את עושה פעם הבאה? מתקשרת, מציגה אחרת, לא יודעת. והדבר השני זה שאוברתינקינג, לאכול את הראש, זה לא פעולה יעילה.
רומינציה.
ניתוח אירוע, כן, רומינציה זה לא פעולה יעילה בשום מקום, אגב, רומינציה זה באמת אחד התסמינים של דיסתימיה. רומינציה זה לא פעולה יעילה, לשבת ולהגיד מה קרה, שאנחנו נוטים כולנו לעשות את זה, אם אנחנו אלופי העולם, זה לא פעולה יעילה. פעולה יעילה זה להגיד, אני אקח 10 דקות ויינינג, שזה בסדר, וזה נחמד לפעמים לעשות קצת ויינינג ולבכות על הדברים.
זה אפילו נדרש, צריך להוציא מהמערכת.
הכל בסדר, להתלונן זה אחלה, ולפעמים גם, את יודעת מה, גם לפעמים צריך את הקול הזה שאומר, איזה לוזרית מטומטמת, מה חשבת שתצליחי לעשות משהו שונה, אבל אחרי 10 דקות להגיד, חדש, 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 מה הדבר הבא שאני עושה? כאילו לצאת מהאוברתינקינג הזה, ולרדת בחזרה לבסדר, אבל אז בואו ננסה את התפשיל באופן שונה רגע, כן? לא להימנע, ההימנעות משמרת מאוד 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 דיסתימיה, מאוד. גם ההימנעות רגשית, כן? זה בעצם מה שאת אמרת, שחלק מהעניין זה גם היכולת הרגשית להיות במקום הזה.
אז אני רוצה לשאול משהו שאני לא יודעת, לי זה עבודת חיים, וקשת מקצה אולי תעזרי לי. איך אני עושה את המהלך הזה של המוח החופר, הקולות המורידים, המפקפקים, הנמנעים, ואיך אני מחליפה תקליט? מה, תני כלים, איזה משהו שאפשר להגיד לעצמנו לעשות, חוץ ממדיטציה ואתה ואהבה עצמית.
אז קודם כל, כדי לנרמל, אני אגיד שזה נורא קל, תמיד אני אומרת למטופלים, זה קל לשבת בצד הזה של השפה, כולנו חוטים בזה, אני נורא טובה בלתת כלים, ואז מוצאת את עצמי, אוכלת לעצמי פרוש, כאילו, זו תופעה כללית, וחלק בעניין זה גם להבין שאנחנו כבני אדם קיבלנו את המתנה והכללה הזאת שנקראת המיינד שלנו, ואגב גם כנשים, ואנחנו כנראה לנצח נצחים נוכל לעצמנו. אז גם לקבל את זה, אגב זה עולה לפעמים, כאילו לפעמים זה יותר, גם להכיר את עצמך ולהגיד אני יודעת, נגיד אני יודעת על עצמי שכשאני עייפה, אני הרבה יותר אוכלת לעצמי את הראש. אז להגיד, טלה, את יודעת שכשאת עייפה, את אוכלת לעצמך את הראש, בואי לא נחשוב על זה דווקא הערב. תקומי מחר ותחשבי על זה. הרבה פעמים אני מתעוררת למחרת ואומרת, בוא נה, אני מתמודדת עם זה הרבה יותר טוב בבוקר. אז גם להכיר, או לפני וסת אגב, כאילו להכיר את עצמך, ולדעת, או שאני מאוד מוצפת רגשית, או שאנשים מסוימים מפעילים אותי, יש אנשים הרבה פעמים אנחנו מוצאים את עצמנו, נגיד בתוך מערכת יחסים הרבה יותר אוכלים לעצמנו את הראש מבתוך החיים עצמם. כאילו קצת להכיר מה מפעיל לי את האכילת ראש.
אז לזהות מתי המוח שלי שונא אותי.
ממש. ולפעמים זה גם בסדר להגיד אני מזהה את זה, ועכשיו זה יהיה ככה, עכשיו התקליט פועל, לא יעזור מה שאני אעשה עכשיו, עכשיו התקליט פועל ברכותיי, אוקיי.
אני חושבת שהיו פעמים שהשלב הזה, אחד הדברים הגדולים שנתתי לעצמי עליו הרבה מחמאות, זה כשהצלחתי להבין שאני חושבת עכשיו מחשבות, אני מזהה שלא בהכרח אמת, ושאולי כדאי להרגיע אותן, אבל אני לא מצליחה לעשות את זה. ועדיין זה היה דבר גדול, כי גם אם לא הצלחתי לשנות, הצלחתי לזהות שאני לא מקבלת את זה כאמת מוחלטת, שאני פתוחה לזה שמחר יקרה משהו חדש.
נכון, וגם פה את אומרת שני דברים מאוד יעילים. הראשון זה שאת מזהה את זה שזאת לא אמת מוחלטת. כרגע חולפת במוחי מחשבה שהכל חרה, או שאני לוזרית. אגב, ממש פיזית אפשר להגיד, זה לא שאני לוזרית, זה כרגע עוברת לי מחשבה. והדבר השני, זה תשים לב שתוך כדי את גם מבדילה, וזו עצה נורא חשובה, את מבדילה בין המחשבה לפעולה. יש הבדל בין לחשוב אני לוזרית מסריחה, כישלון, מה יהיה איתי, לבין לכתוב, מרצה יקר שלום, החלטתי לעזוב את הלימודים. לפעמים יש משהו בלהגיד, אוקיי, עכשיו אני מזהה שהכל, וחלק מהרומינציות זה שהם, זה, הקטע שלהם זה שהם מרגישות אמת מוחלטת, אני עכשיו עם המשקפיים, הרי אחרת היינו כולנו משנים את זה, אבל באותו הרגע, שחור, 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 אף אחד כאילו, זה נורא קל עכשיו שאנחנו שוות, שתינו בסבבה שלנו עם תחושת הצלחה, להגיד, נו הרי ברור שהמחשבה הזאת היא לא אמיתית, שחור, אמיתי, אני לבד בעולם, אין לי אף אחד, אני לוזרית, אז גם לזהות שזו רק מחשבה, אבל גם להגיד, אני לא עושה איתה כלום, בשלוש, חמש, 12 השעות הקרובות, לא עושה כלום, את חייבת לעשות משהו, תכתבי בנוטס לעצמך.
ותמחקי, לא לשלוח.
לא לשלוח, תשלחי לעצמך. לא לערב אף פעולה שמשפיעה על האנושות, בזמן שאני במתקפת שחור, אוקיי? גם אם זה מרגיש, וזה ירגיש, שהדבר הכי נכון לעשות עכשיו, זה להתפטר מהעבודה, להיפרד מבן או בת הזוג, לשנות סגנון חיים, לעזוב את המשפחה, לא עושים את זה עכשיו. החלטות לא מתקבלות במצוקה. החלטות מתקבלות אחרי שעוברת המצוקה, אגב גם החלטות זוגיות של מערכות יחסים. א', השחת דעת מאוד מאוד עובדת. עכשיו שימי לב שיש הבדל בין, אל תחשבי על זה, אסור לחשוב על זה, זה לא עובד. זה הפיל הלבן, זה יישאר לך בראש. זה לא עובד. אבל להגיד, בסדר, אני מבינה, אני עכשיו התקליט, כן? התקליט הוא איכס, 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 החיים בזבל, החיים בזבל, אז יחד עם התקליט, אני אצא להליכה, הולך להיפגש עם חברה שלי, אני אגב פחות, כאוהדת נטפליקס מושבת, אני פחות ממליצה לראות פרק, כי התקליט ממשיך בפרקים, אפשר ממש יפה, אבל הולכת לעשות משהו שמוציא אותי מהראש שלי, מקלחת, משהו שמחבר אותי רגע לחושים, זה מאוד מאוד עזר, כי לא שמת לב, ופתאום את אומרת, כבר 20 דקות לא חשבתי על זה, זה כמו כאב ראש, כשהוא חולף את לא שמה לב, כשהוא שם את שמה לב, אז כאילו לנסות לעשות השחת דעת, ללכת לישון, ללכת לישון, להגיד יאללה, נו, לכי 5 דקות, ואולי זה נשמע קצת ניו אנג'ין, אבל לעשות משהו שהוא טוב לך, משהו שהוא באותו הרגע יעשה לך נחמד, וגם אם את סופרת קלוריות, לא יקרה כלום אם באותו היום את תצאי, תקחי חברה או את השותפה ותוכלי גלידה, כן, הכל בסדר, כאילו כל נחמה, חברות שלי צוחקות עליי שאני אחת המאמינות הגדולות באכילה רגשית, אז אני לא מדברת על אנשים, את יודעת, אם זה הקטע שלך תאזן את זה בחיים ואל תאכל כל פעם ש... אבל אם זה לא הקטע שלך, לא יקרה כלום אם היום תלך לאכול גלידה, אם זה מה שעוזר. תשימי לב כמה איזון אנחנו מכניסות לתוך הדבר הזה. וגם שימי לב ששוב אנחנו נכנסות למקום הזה של העצמי המומשג, כי יכול להיות שמחר את תקומי בבוקר ותיכנסי להתקף תקליט שחור כזה ותצליחי לנהל את זה מדהים, 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 תגידי, תעשי הכל ותגידי וואו, ומחרתיים תקומי בבוקר ולא תצליחי לנהל את זה ותכתבי את אותו המייל שהרגע אמרנו שאת לא שולחת, תכתבי אותו, בסדר, 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 מידע, מידע, יאללה, ממשיכים מהמידע, אילו לא להיתפס לכישלונות, כן?
את עושה פה עם היד את הסיבוב שהמאזינות שלנו לא שמות, אבל אני חושבת על זה שבאמת מה שאנחנו מדברות עליו בעצם, זה שזה הכל ספירלי, וזה לא לינארי בכלל, את לא זה שפעם אחת הצלחת ולמדת והבנת שהמחשבות שלכם לא אמת, אז... תצליחי, זה עבודת חיים שתמיד חוזרים אליה, ובדרך כלל זה גם הרבה פעמים יהיה על אותם הנושאים, נכון? כי יש לנו איזה פצע ספציפי או כמה, וסביבם אני עושה את הרונדלים האלה, והתקווה היא שזה לא מעגל סגור, אלא איזושהי ספירלה שזזה.
ממש לא יכולתי להגיד את זה יותר טוב, אני תמיד נותנת על עצמי דוגמה של לצעוק על הילדים שלי, בסדר, אני אדם חמזג, ועשיתי ואני עושה עבודה מטורפת עם להרים כל הילדים, כי אגב חלק מהערכים שלי ומההבנה שלי של ההסתכלות הזאת קדימה זה שלא, זה לא מי שאני רוצה להיות ומה שאני רוצה לעשות, אבל כשאתה מועד, אתה מועד למי שאתה, את לא תימדי לצעוק על הילדים שלי, ואני לא אמעד לתקליט שלך, ווואי לא אמעד לחרדה, כל אחד מועד, ואני לא אמעד לבולמיה, וכל אחד אמעד בדיוק לבור של עצמו, לפצע של עצמו, כי אי אפשר למעוד למקום אחר, כל אחד מועד לפצע של עצמו. ואז זה נורא מאכזב, כאילו מה, חשבתי שהתקדמתי, אבל הנה צעקתי עליי. ואז אני אומרת לאנשים, קודם כל, האנשים שומתים את זה במידע, וזה לא נכון, מידע לא אומרת שאתה לא בדרך, זה פשוט מידע, כאילו, דווקא במידע זה נכון להמשיך ולא להפסיק.
ממש.
והדבר השני שאני אומרת זה, תשימו לב שכמות הזמן, פרק הזמן בין המידעות הולך וגדל. כמה זמן לקח מאז שהתקליט תקף אותך? הרבה פחות, הרבה יותר, כאילו. מהירות היציאה מהבור הולכת וגדלה. כמה היית בתקליט? כי פעם את היית בתקליט 24 שעות ברצף והיית מבטלת עבודה, ומה קרה היום? בחית שעתיים והלכת לישון. כמה היציאה הייתה קלה, כמה הכניסה הייתה עמוקה, זאת אומרת, בתוך הבור הזה שימי לב לכל הפרמטרים, ולא רק לזה שעשית את you did yourself. בסדר, כנראה שתמיד תעשי את עצמך, זה מה שאת יודעת לעשות. בתוך טיפול אנחנו גם בהמון חמלה מבינים למה זה הבור שלך, כן? למה אני צועקת ואת אוכלת, לא יודעת, כל אחד והדברים שלו. אז זה בסדר בהמון חמלה להבין, גם לשנות את ההרגל הרע בבסיס, כן? אני לא אומרת, נידונת כל חייך להיכנס לבינג' איטינג. אבל גם אם זה קרה, זה מה שהנפש יודעת לעשות כשאין לה שום דבר אחר לעשות. אבל כמו שאת אומרת, במעגל הזה יש מין תנועה, ונכנס אוויר, והיציאה השונה, והתובנות שונות, וההתמודדות שונה. הכל טוב. הכל טוב. כאילו לא הכל טוב כי הכל טוב, הכל טוב כי גם אם הכל רע, אפשר מתוך הדבר הזה להמשיך לפעם הבאה.
כן. שזה בעצם החוסן, נכון? דיברנו על מה חסר, או על מה, איך אנחנו מאזנות את החמלה עם הדברים האלה. אז החוסן ועל להמשיך הלאה, ואיך אני קמה. זה בעצם הדבר הזה ש אני לא רוצה להגיד מודד, אבל זה מה שמאפשר לי לזוז, זו התנועה, זה לא ליפול, זה לזוז מהנפילה.
כן, כמו שמישהו אמר לי, כאילו כל האמירות האלה שאנחנו אומרות, יש להם את אותו הסיכולי שמה נורא ניו אייג'יות ונורא עמוקות, אבל אני ממש עומדת מאחורם, זה כמו שמישהו אמר לי, אמיץ זה לא אדם שלא פוחד, אמיץ זה אדם שמתגבר על הפחד, אז אני בהיותי אדם בגדול פגום ולא מושלם, מאוד טובה בלהגיד למטופלים, החוסן זה לא להרגיש פחד, לא ליפול לבורות שלך, לא לחטוף את ההתקפים, כאילו, את יודעת, אנחנו רובנו אנשים, או בואי נגיד שרוב מי שמאזין לך, כי תכף אולי גם על זה נדבר, אנשים נוטים להיות מיוחדים לכל הכיוונים, כן? אז רובנו כנראה, רוב מי שמאזין פה, זה אנשים לא מבוסתים, ושונים ומיוחדים, והחוסן פה זה לא להפוך להיות מבוסת ורגיל, כמו שמישהו אמר לנו, זה אני, זאת אני, את יודעת, אני הבנתי מזמן שאני אדם לא מבוסת, החוסן פה זה להתמודד עם מה שיש, וללמוד א', לא לגמור את עצמי, וב' גם, אולי גם לשנות קצת ההתנהגות שלי, ולהיות קצת פחות, עם איזה ויתור עצמי, כן, לאור החיים שהוא לא טוב לי, או לא טוב למי שאני רוצה להיות ערכית, כן?
כשאת אומרת לא מבוסת, למה את מתכוונת? מה זה אומר? כאילו, אני אגיד לך למה, כי אמרת כזה, מי שמקשיבים הם בטח לא מבוסתים, אני כזה, זה נשמע לא טוב, מה זה אומר? למה להגיד את זה?
האמת שכן, את רואה, אני כבר כל כך עשיתי עבודה יפה עם חוסר הביסות, שאני רואה בזה מחמאה, אבל זה נכון שזה עלול, כן. אז אני סתם מספר לך אנקדוטה, אני חיה בגדול את החיים הכי מונוגמים ומשעממים שראית בחיים שלך, כאילו גר בקיבוץ עם בן זוג, סטרייטית, לבנה, כאילו באמת הכי הטרונורמטיבית שראית בחיים שלך, לא מסתממת ביום יום, ותמיד זה, ולא עושה BDSM להנעתי, ותמיד זה מצחיק שכאילו, אני מגיעה לכל הפודקאסטים, כאילו יש פער נורא גדול בין אורח החיים שלי לעמדות שלי, כי העמדות שלי הן מאוד מאוד מאוד, ועד הדבר הזה שמקבל בחיבוק גם את זה שיציבות זה overrated, או לפחות יציבות במונחים של הנורמה, ואיך זה קשור לביסות. קודם כל אני אשתף אותך ואספר שלא סתם אני במקום הזה, אני הייתי ילדה לא מבוסתת, אני אישה לא מבוסתת, ושוב אני לא עושה לזה אידאליזציה וקושרת קשרים, מה זה לא מבוסתת? אצלי זה מתבטא בזה שאני חומומת מוח, אבל בגדול אנשים לא מבוססים, זה אולי אנשים שרגישים יותר, שהם נורא מהר יוצאים להם הרגשות, שיש להם הורדה, שרואים הכל כלפי חוץ, שקשה להם לחיות חיים, שהם תנודתיים, שקשה להם לחיות חיים, שאת יודעת שדורש מהם להיות מסתפקים או מתאימים לאיזה משהו, כן? שהם כאילו לא מסוגלים לשאת את הדבר הזה שנקרא הנורמה, במרכאות, במין סבל הרואי כזה. והחברה שלנו, תסתכלי על מערכת החינוך, לא צריך להיות גאון גדול, כן? החברה שלנו מאוד בעד נרמול, והיא מאוד 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 מלכה אנשים שהם לא בתוך הנורמה, שרואים עליהם מה הם מרגישים, שהם לא מצליחים במרכאות לנהל מערכת יחסים כזאת מסודרת עם שלושה ילדים וכלב, שהם צועקים, שהם לא מחזיקים בלימודים, שהם לוקחים סמים, שהם תנודתי, whatever, whatever, whatever. ושוב, שימי לב שזה לא שאני קושרת כתרים ואומרת, בואו כולנו נהיה עם הפרעת אישיות גבולית ונחתוך את עצמנו, ממש לא. כאילו, האימפולסיבית שלי הביא לי הרבה בלגנים, ואני עושה עבודה עם עצמי, שלא כל רגש יוביל אותי תוך שנייה להתנהגות, וגם עם המטופלים שלי. כי יש איזה משהו באיפוק, כן? אבל מהצד השני אני גם אומרת שאני מזהה שיש מין טייפ כזה של אנשים שלפעמים הם חיים את חיים בתנודות, ויש בקרים שיותר טוב להם ובקרים שפחות טוב להם, ולפעמים הם לא יכולים לחיות בדיוק בדיוק את החיים האלה שנחשבים לממוצע טוב כזה ועובר טוב ברעיונות עבודה. ובסוף השאלה זה מה אתה רוצה. והיכולת השתנות היא לא בואי תקומי מחר ותהיי במרכאות נורמלית, אלא בואי תקבלי את עצמך כמו שאת, ועכשיו תחשבי איך את חותרת למטרות שלך. אני אתן לך דוגמה, אם אני יודעת על עצמי שאני אדם תנודתי, אז קודם כל איך אני מזהה, דיברנו על זה נכון? מתי אני למעלה, מתי אני למטה, זה קשור אצלי להורמונים, זה קשור אצלי למזג אוויר, זה קשור אצלי, כאילו, מתי אני, כאילו, קצת לעשות סדר בתוך הדבר הזה, שהוא לא ישלוט בי, ואז למשל אני יודעת על עצמי שביום שאני קמה מפוצצת אנרגיות, זה יום טוב לכתוך קדימה ולעשות דברים, ולשלוח וואטסאפים לכל האנשים שאני פוחדת לשלוח להם את הוואטסאפים, וביום שאני קמה מרוקנת, זה אולי יום טוב להגיד, עכשיו אני אשאר בבית, אבל זה לא כל החודש. אני מבינה כאילו לעבוד עם מה שיש, אבל שוב אנחנו חוזרות למקום של החמלה, ממקום של לא כולנו צריכים להיות בתוך איזה תבנית, בסוף ההישגים שלי מול עצמי, ובהתחשב במי שאני, ולא קרה כלום, אם צעקתי קצת שנה, יאללה, יאללה, נקסט. בסוף יש משהו הרבה יותר מהותי, שאני רוצה להגיע אליו, מאשר אם טיפה הייתי לא בדיוק הדבר הזה, הנורא נורא מסודר וקפוץ שיש מסביב.
אני חושבת שזה, את יודעת, יש פה הרבה עוד דברים להגיד, ואני אפילו כבר לא בטוחה שנספיק את כל מה שרצינו, ועוד לא דיברנו על הדוקטורט שלך שאני רוצה שנדבר עליו, אבל אני חושבת שזה מחבר אותנו, כי היו שם דברים שאמרת, ואני נגיד, אני לא, יכול שאנחנו אומרות אותו דבר במילים אחרות, אבל אני נגיד אומרת עליהם, על החברה מקבצת אותנו לצורה נכונה במרכאות אחת לחיות, וכל מי שלא עומד בה, מקבל המון המון סטיגמות, מה שנקרא החתמה, יש קטם על האישיות, את לא יודעת להתחייב, את נהנית לעשות דווקא, את מוחצנת ורוצה להשוויץ והולכת בכוונה נגד. עכשיו, כל הדברים האלה שאני אומרת, אני שומעת או מפרשת אותם כלא מבוסתת, ואז אני באה ואומרת, אני מאוד מבוסתת, החברה מצמצמת ושמה עליי איזושהי סטיגמה שהיא לחלוטין לא נכונה, ואם הייתי חיה בחברה שמקבלת שונות ומקבלת אנשים שלא רוצים ילדים, שרוצים ריבוי מערכות יחסים, שנמשכים לריבוי מגדרים, שהמגדר שלהם גמיש, כל הדברים האלה, אם לא היה שיפוט חברתי, לא היה בכלל להגיד לא מבוסתת, כולנו נורא מבוסתים ביחס לעצמנו, והיה גם הרבה יותר קל לזהות את הקול הפנימי שלנו, כי בכלל לא היה עניין של לשאול שאלות, יכול להיות שגם שבאמת היה, וזה אני לא יודעת, אבל אולי אם לא הייתה חברה שכל כך מקבצת לנו את מרחב האפשרויות והדמיון והמודול והמודלים, אז גם היה פחות דיסטימיה, כי היה הרבה יותר מרחב תנועה.
א', אני מאוד מסכימה איתך, אני אגיד על זה כמה דברים, וגם בזה אני אחזור לשאלת התפקוד, כי אני חושבת שזה גם מחבר את זה. קודם כל, שימי לב שאנחנו שוב מחזיקות מורכבות, אנחנו לא אומרות, כל מי שקשה לו בחיים, ולא מצליח לעמוד במטרות של החברה, תצטרפו לכפר נודיסטים, ולא יכול להיות שבאמת, את יודעת, אני רציתי לסיים תואר בפסיכולוגיה קלינית, וזה היה הכי לפי חוקי הנורמה, ואני אדם עם הפרעת קשב וריכוז, ועשיתי את זה, והתאמצתי, כן? אז גם יש משהו להגיד, אני עושה זה מאמץ, לעמוד בחוקי הנורמה, כמו שאני לא אצעק על מישהו ברעיון עבודה, ואני אבל, אז קודם כל, אנחנו לא אומרות, בואו כולנו נבעט בהכל, כי אם אני חותכת את עצמי, כי אני לא מבוסתת, אין בזה שום דבר הרוי, כן? אבל שוב, תשימי לב שההסתכלות היא הסתכלות קדימה, והסתכלות ערכית, ובאמת הרבה מאוד אנשים, אחרי שנים, את יודעת, אז ב-DSM השלישי, הומוסקסואליות הפכה בהדרגה להיות לא פתולוגיה, אלא נטייה. ואני אומרת, זה נכון לגבי כל דבר. ההוקעה החברתית פה, היא לא קשורה למה החברה אומרת, היא קשורה למטרות שלי, ובהחלט הרבה אנשים, הם בעיני החברה מצומצמת, והקבוצה שלהם לא מבוסתים, אבל כשהם מוצאים את עצמם במקום הנכון, אז הם פתאום הכל מבוסתים, והכל בסדר, כן? אגב, זה לא רק, זה הפוליאמורים, זה הטבעונים, זה כאילו, פתאום את מוצאת אותך במקום שכולם חושבים כמוך, ואת כבר לא כזאת חריגה ושונה. אבל שוב אני אומרת, שימי לב, מה את רוצה לעשות בתוך הדבר הזה, ובעיקר, האם יש לך אפשרות בחירה? אני יודעת על עצמי היום, ושוב נורא קל לשבת ולהגיד את זה, אבל נשמע לי שגם את עוברת עם עצמך דרך שבאה להגיד, לי יש את הבחירה שלי, ובתוך זה אני בוחרת להיות איפה שטוב לי, איפה שמקבלים אותי כמו שאני, ואם לא מקבלים אותי כמו שאני, אני שואלת את עצמי טל, האם את רוצה להישאר במקום הזה, או לא, כן? ממש. איפה את רוצה לעבוד על עצמך, כן? זה כמו אלכוהוליסטים אנונימיים, תן לי את האומץ כאילו לשנות מה שאני יכול לשנות, ואיפה אני רוצה לעבוד על עצמי ולהשתנות, כי בא לי להיות חלק מהחברה הנורמטיבית, ואיפה אני אומרת, לא, אני לא משחקת חברים, אני לא משחקת המשחק הזה שלכם, אבל זה דורש, תראי כמה היכרות עצמת ובחירה זה דורש.
ואני חושבת שזה המקום שבו לפגוש סוגים שונים של אנשים, ולקבל גושפנקה, צריך גושפנקה חיצונית הרבה פעמים, זה מאוד קשה שיהיה כל פנימי עצמאי לחלוטין, שנותן לעצמי גושפנקה להיות שונה. אנחנו צריכים איזשהו אנשים מבחוץ שיאשרו לנו את, נכון? את היכולת להיות שונים, למצוא את קהילת השווים, למצוא את המקומות האלה.
נכון? ואגב, בגלל זה, קהילות אנשים שמוצאים את עצמם נמשכים לקהילות אלטרנטיביות, פוליאמוריה, המונוגמיה באופן כללי, BDSM, כן? הרבה פעמים הצעד הראשון זה פתאום להבין שיש קבוצת פייסבוק, שיש קבוצת וואטסאפ, לא כי זה יהיה התחנה האחרונה שלי, בכל זאת שאני אעבור את כל הדבר הזה ואגיד בסוף, אוקיי, זה לא מה שחיפשתי, או לי זה לא מתאים, אבל את ואני כל אחת מכירה את זה מהמקום, ההקלה הזאת בלהגיד, רגע, אני לא משוגעת, משוגעת אני לא, יכול להיות שאני לא מדייקת, יכול להיות שאני מוותרת לעצמי, יכול להיות שזה לא מה שאני מחפשת, יכול להיות שגם בפתרון הזה אני אמצא את אותה אומללות שמצאתי בפתרון הקודם, אפרופו דיסטימיה, אבל היכולת להגיד, קודם כל אני לא, משוגעת אני לא, יש עוד אנשים כמוני, בתוך הדבר הזה, אני גם לא עושה קאט מהצד השני, אני לא עושה קאט מאלטרנטיבה, בתוך הדבר הזה אני יכולה להחזיק את המורכבות הזאת שאומרת, גם אם אני חושבת שיש תוקף גדול להיותי המונוגמית, יכול להיות שלי זה לא מתאים, שאותי זה שומט, אבל אף אחד לא אומר לי, בוא נהיה מופרט, מה את בכלל חושבת על זה? אפשרות הבחירה, שוב אנחנו חוזרות, ואני רק אגיד משהו על תפקוד בתוך ההקשר הזה, שתשימי לב כמה שום דבר במה שדיברנו עליו, לא יוצא מתוך שאלת התפקוד, הוא יוצא משאלת הערכים, והאושר, והתמדה, והנחישות, והיכולת שלי לבחור, אבל הוא לא יוצא מתוך השאלה אם אני מתפקדת או לא מתפקדת, כי בשאיפה, אם אני מרגישה שזו הבחירה שלי, אני אקום מחר בבוקר ואגיד, today, כמו השיר של ברונו מרס, today I'm not gonna do anything, אבל לא ממקום שאני מדוקת ולא מתפקדת, ואין לי כוחות ואין לי מסוגלות עצמית, אלא מקום שאומר, זאת אני, ואתמול בחרתי לצאת לעבוד, והיום אני אומרת, אני מנהלת את חיי באורח קצת שונה.
טוב, אפשר לדבר על זה עוד מלא, אבל יש לנו מלא דברים
מלא.
להספיק, ואנחנו ככה דיברנו מלא על דברים סופר מעניינים. אני חושבת שפשוט גם צללנו ישר באמת אל המהות שרצינו להגיע אליה, שהיא לא הפתולוגיה ולא ההגדרות, אלא איך חיים את זה, ומה קורה בתוכי, ואיך אני מתמודדת עם זה, ודיברנו פה על המון דברים של איך אני יוצרת לעצמי תנועה. תנועה שמגלה משהו חדש על עצמי, ואז אני יכולה, עוזרת לי לגלות גמישות ביחס לדברים המקובעים שאמרתי על עצמי. וזה יכול להיות במשיכה, וזה יכול להיות במה אני מסוגלת לעשות, ומה אני אוהבת, וזה יכול להיות בית מי אני אוהבת, וכמה אני אוהבת, וכל הדברים האלה. אז כל הדברים שאני רוצה שנעשה, אני אשים בנקודות כזה שנזכור לעשות. אחד, אני רוצה לשמוע על התזה שלך. שתיים, אני רוצה, על הדוקטורט, סליחה. שתיים, אני רוצה לשמוע על הבדלים מגדריים והשפעות שלהם ביחס לדיסטימיה, להתמודדות, למה זה אומר תפקוד. והדבר האחרון זה, איך בעצם הסביבה יכולה לעזור לנו כשאנחנו במקום הזה. אז אלה הנקודות, ו-take it away, ונראה לאן זה ייקח אותנו.
בסדר. אז אני רגע אתחיל בהבדלים מגדריים ומזה אזוז לדוקטורט. יש הבדלים מגדריים. אנחנו יכולות לנהל פרק שלם על האם זה נרכש או הסללה חברתית. בעיניי זה הסללה חברתית, אבל מאוד מאוד חזקה, כן? יש הבדלים מגדריים, נשים נוטות להיות מובחנות עם דיסטימיה, שימי לב שאני אומרת מובחנות, פי שניים או שלושה, זה לא רק שהן סבלות, זה גם שיותר קל להבחן אותן. אבל זה גם תלוי בזה שגם היום אישה היא לא תמיד המפרנסת העיקרית, אז היא כאילו יכולה להרשות לעצמה במרחב, אבל שלא רואים בסאונד כל המרחות, וזה שנשים יולדות, הלידה כוללת איתה הרבה פעמים 9 חודשי הריון, ועוד 9 חודשים עד שאני חוזרת בכלל לתפקוד, כן? אז הרבה פעמים זה מוציא אישה ממעגל החיים, ומאוד מדכא בפני עצמו. המון המון דברים כאילו שקורים, שקשורים לזה, ובאמת קצרה העירייה, בשורה התחתונה נשים יותר סובלות מדיסטימיה, יותר מובחנות כסובלות מדיסטימיה, וגם אני חושבת שלפטריארכיות הגברית יותר קל להבחן נשים בדיסטימיה, כן? אבל אני אגיד שבקליניקה אני רואה גם דברים עם דיסטימיה, כאילו זה לא שאין. פשוט יותר קל להבחן נשים בעיניי, וגם יותר קל לנשים ללכת למקום הפסיבי, כן? ואגב, בואי רגע נגיד שגם יותר קל לנשים לוותר על הצרכים שלהם, פחות קל לנשים לפתוח ניסויים, פחות קל לנשים לפרק קשר זוגי, פחות קל לנשים להתגרש, פחות קל. כאילו, הכל, כל בדיקה ובחירה היא פחות קלה בעיניי לנשים, גם בתוך העולם של היום. פחות קל לנשים לשמר פריון, אז כאילו, בואי תתחילי לבדוק מי את ומה את ואיך את מתאימה למסגרות כשהשעון הביולוגי שם. כאילו, יש הרבה 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 משתנים נגד הנשים, וגם כמובן נשים הן יותר בעלות יכולות ורבליות, אז גברים, ויודעות לתמלל רגש, אז גברים אולי יגידו כואב לי אגב, ונשים יגידו יש לי דיסטימיה, או אני מדוקרת, כאילו, יש המון המון סיבות, שבאמת קצרה העירייה מלזכור כל אחת, שבגינה נשים מבחנות פי, כאילו, באמת בין 2-3 עם דיסטימיה, אגב גם עם דיכאון מז'ורי, זה היה כבר
לפני. כשאת אומרת, אני רק אשאל, את אומרת מאובחנות, אבל זה לא אומר שבהכרח יש להן יותר, רק ש...
לא, זה לא אומר שבהכרח יש להן, קודם כל אני כן אגיד שאני חושבת שגם יש להן יותר, שוב, בגלל נסיבות החיים. גם היום גבר שרוצה להתגרש בעיניי יותר, העולם יותר פשוט לו מאישה שרוצה להתגרש, וגברים לא נכנסים להיריון, ומגברים אין ציפייה להניק, ומיליון מיליון דברים. אז קודם כל אני באמת חושבת שנשים מדוכאות יותר, כי יש הרבה סיבות שנשים, הסביבה שלהם גם היום מדכאת יותר וקובלת יותר, אבל גם נשים מבחנות יותר, יותר קל לפסיכיאטר לבוא ולהגיד, את עם דיסטימיה מאשר אתה עם דיסטימיה. וגם שוב, הרבה פעמים גבר יצא עם הבחנה של כאב גב, ואישה תצא עם הבחנה של דיסטימיה או פיברו, שזה התאום הגופני, זה אנחנו יכולות לדבר שעות. כאילו, אז גם סובלות יותר וגם מאובחנות יותר לדעתי, למרות שקשה לעשות את ההפרדה. ובאמת בתזה שלי, שהיא כבר עשיתי אותה לפני 8 שנים, ונגיד שהעולם השתנה מאז מאוד, לא מספיק אבל מאוד, בדקנו אצל סטודנטיות ומתמחות לרפואה, באמת המונח הזה של דיכאון מתפקד. בעצם רצינו לראות, הרי מראש לקחנו נשים שהן לומדות רפואה, אז כאילו, לכאורה מקצועית הן מתפקדות, נכון? כאילו, צ'ק, וכולן היו במערכת יחסים זוגית של מעל 6 חודשים, אז לכאורה גם זה צ'ק, אז הן כאילו מתפקדות, ורצינו לראות האם הנשים האלה מדוקות, סובלות מתסמינים. ובאמת גילינו, מאחר שאמרנו שהתפקוד זה רק אשכול אחד בדיכאון, גילינו שיש לא מעט תסמינים דיכאוניים אצל אותן נשים שהן מתפקדות. גם הרבה תסמינים פיזיים ופטריות ומחלות ומיגרנות ובטן, אבל גם ממש תסמינים דיכאוניים מהספר, ירידה בתיאבון, ירידה בשינה, מחשבות אובדניות. הייתי רוצה להיות על גלגלים, על פסים של רכבת ושתדרוס אותי רכבת, אבל אני לא אומרת לאף אחד.
וואו.
ממש גילינו שיש הרבה תסמינים, וגילינו שזה מאוד קשור להיעדר סיפוק מיני, וגילינו שזה מאוד קשור לתכונה שנקראת, אפרופו כל מה שדיברנו פה, השתקת העצמי. שככל שעולה השתקת העצמי, שזה מונח של ג'ינה רוס, שככל שעולה השתקת העצמי שלנו, בעצם הדיכאון הפנימי, כאילו לכאורה כלפי חוץ הכל בסדר. אני קמה, אני הולכת לעבודה, כאילו אף אחד לא ייקח אותי בתור תיאור מקרה לאיזה פודקאסט על דיסטימיה, כן? אבל בפועל בפנים חורבן. חר לי ורע לי וקשה לי ואני לא מותאמת לחיים שלי, וזה שיש גם דרישות כרופאה ואין שיח רגשי, שהיום זה קצת השתנה, מאוד 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 משפיע על זה.
כן, לא, זה, אני חושבת שהדבר החשוב לשים פה לב זה שבעצם אין, אני כחברה, אם לא אומרות לי במפורש, אין לי שום דרך לדעת. אולי אני אזהה שיש פחות חיוכים, פחות שמחה, פחות הומור, אני לא יודעת. אבל הללכת לעבודה ולנהל מערכת יחסים, שזה הסימן של בריאות נפשית ותפקוד ויכולת להחזיק את עצמי בעולם, יכולות להיות לכאורה לחלוטין בסדר גמור, ובפנים משהו לא מדובר לחלוטין.
נכון, ואז אני באמת מחברת את זה לשאלה השלישית של מה הסביבה יכולה לעשות. אז קודם כל זה, אני זוכרת שהמנחה שלי אמר, גולן שחר, פרופסור גולן שחר אמר משהו שרק שנים אחר כך הבנתי את העומק והחוכמה שלו, הוא אמר אין דיכאון מתפקד, יש מבחנים גרועים. אז, ואני אמרתי לו, מה פתאום? אז בשנים אחר כך הבנתי שהרבה פעמים כן אפשר לראות, פשוט צריך להסתכל. אומרת, כמו שאת אומרת, אני הולכת לעבודה, אני קצת פחות מחייכת, ובערב קצת עולות אותן דמעות, ופתאום יש לי הרבה יותר מגרנות, והחשק המיני שלי ירד. כאילו, הרבה פעמים, אם אני מסתכלת מספיק, בין אם אני בן או בת הזוג, בין אם אני חברה, בין אם אני הורה, אם אני מסתכלת מספיק וגם מראה קצת עניין, יש תסמינים. אין תסמינים אולי תפקודיים, היא קמה בבוקר והולכת לעבודה, היא לא שוכבת במיטה מסעודה, בדיכאון לא יוצאת. אבל יש תסמינים. אז הדבר הראשון זה קצת יותר לשים לב, והדבר השני זה גם לשאול. זאת אומרת, לא לבוא ולשאול, תגידי, יש לי מה לדאוג? הרבה פעמים התשובה תהיה, לא, לא, הכל בסדר. אבל נגיד לשאול, תגידי, פחות כיף לך, פחות טוב, זה בסדר, זו תקופה כזאת, זה בסדר שזה קורה, אני לא נבלת. אבל אני דואגת לך. יש משהו שאנחנו יכולות לעשות. חשבת ללכת לטיפול, רצית לפרוק לי, את רוצה ללכת לפסיכיאטר, את לא רוצה ללכת לפסיכיאטר, אין פה תשובה אחת. אבל בואי רגע נתבונן על הדבר הזה, ונגיד באומץ, שלמרות שאת מתפקדת, לא טוב לך. ויכול להיות שזו תקופה וזה יעבור, אבל אני פה כדי לשאול אותך ולהגיד לך, שמתי לב, כי הרבה פעמים התחושה הזאת שלא רואים כמה אני במצוקה, ואני מסתירה את זה, מה זה טוב? עכשיו, את יודעת, אחד הדברים, יכול להיות שגם התשובה תהיה, הכל סבבה, הכל טוב, רדי ממני, עזבי אותי באמא שלך, אבל הרבה פעמים אמרתי לך שהכל טוב, ואני זוכרת בראש שלי, נועה שאלה, ועוד חודש או חודשיים, שזה פתאום יהיה too much, אני אבוא ואגיד, זוכרת ששאלת? אז רציתי להגיד לך, כאילו לפעמים זה ישתפר, ולפעמים אני יודע שמישהו שאל וראה, ואני אוכל לפנות אליו מחדש, כן? זה מאוד מנרמל. אז זה דבר אחד שהסביבה יכולה לעשות. דבר שני שהסביבה יכולה לעשות, זה באמת גם כסביבה להחזיק את המורכבות הזאת בין, בוא ננסה לצאת לאכול גלידה, מה דעתך, בוא נאכל גלידה, אולי זה יעזור לך לצאת מהראש של עצמך, אבל לא, יאללה, מאמי, תתאפסי על עצמך, כן? כאילו לא, יאללה, 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 אבל גם לא בואי נשב עכשיו 3 שעות ונשקע לתוך המחשבות, אלא בסדר, קשה, חרה, אני מבינה את זה, זה גם תקופה מסריחה אצלך. מה יעזור לך עכשיו? יעזור לך שאני אדבר איתך על מה המטרות שלך בחיים, יעזור לך שסתם נאכל גלידה, יעזור לך שאני אשתוק, כאילו לא לקבל את זה ולשקוע איתו ביחד לתוך הבור, אבל גם לא לעיין את הבור ולא לתקף אותו, לתקף את זה שהמצב עכשיו קשה ומדכא, ואתה לא עצלן, אתה באמת עובר עכשיו תקופה מאוד מאוד מסריחה, ולעזור לך גם קצת לצאת ממנה ולהרים את הראש, קצת.
אם זה מחבר אותי לזה שמה שדיברנו עליו קודם, של, שתנועה, אז בעצם לעזור ליצור איזושהי תנועה. זה, בדיוק. זה בערך מה שאני שומעת.
לא יכולתי להגיד את זה יותר מדויק. והייתי ביחד, אני איתך בתנועה הזאת.
כן. אבל אני רוצה לשאול אותך משהו, כי אמרת כאן משהו, וזה באמת, זה מהחיים שלי, שכל מי ששמעת אותי יותר מ-10 דקות יודעת שאני ב-10 שנים כבר כמעט באותו מקום עבודה, ואני מתה לצאת משם, ויש לי המון פחדים, כי יש שם לכאורה ביטחון כלכלי, או לפחות איזושהי יציבות כלכלית, גם אם לא ביטחון, ואז אני לא מצליחה לצאת משם, אני חופרת על זה כבר שנים, מסכנים המאזינים שלי, הם גם יודעים את זה כבר, ואני לא יודעת אם אני מזהה חלקים בתוכי ממה שדיברנו עליו, אבל אני לא מזהה את זה כ... אני חושבת שזה פשוט, אולי זה גם, זה הבלבול, כי אני אומרת, אוקיי, זה חלק מהחיים, אני לא יודעת, אני כן שמחה, אני כן עושה, אני כן בתנועה, אני מרגישה, אבל יש פה את המקום התקוע הזה, ועל התקופה אחרה, וזה מה שאני לא יודעת, אני חושבת שזה המקום שבו לדבר על דיכאון תפקודי כזה תפס אותי, אז אם אני אחליף מקום עבודה, יכול להיות שזה פשוט יעבור, שזה לא היה כימיקלים, וזה לא היה סרוטונין, זה היה משהו מצבי כזה, שאם אני אזוז מהדבר הספציפי, שאולי הוא רק חלק אחד מהחיים שלי, וכל השאר טוב, אבל הוא כל כך גדול, שהוא בעצם צובע את הכל, אם אני אזוז משם, הכל ייפטר, או שזה הולך איתי אחר כך?
אז אני הולכת לענות לך תשובה קצת מבלבלת, כי אני הולכת להגיד לך כמה דברים סותרים. כי מצד אחד אני רוצה להגיד לך, את יודעת מה? אז נניח שאת שנים מקטרת על העבודה שלך, ועדיין לא החלפת אותה, כמו שאומר דני רומבס, דברים קורים תמיד בזמן נכון, זה יקרה. גם כאילו, רדי מעצמך, אז כנראה שעכשיו את עוד לא בבשלות, וכנראה יש בחלק שמשהו בנוחות, זה מה שאת צריכה עכשיו, עם כל כמה שאת כל הזמן מקטרת, יש בך גם חלק שאומר, לא בא לי עכשיו שחשבון הבנק שלי לא תיכנס אליו משכורת כל חודש. וכאילו הכל הראשון שבי רוצה להגיד לך גם הכל בסדר, אז עוד לא הגעת, שאלה יהיו הצרות שלך בחיים, אז תהיה עוד חצי שנה בעבודה הזאת, מה קרה? את מסתכרת, את עושה דברים כיפיים, את תראי איזה פודקאסט מדהים יש לך, אז ייקח עוד חצי שנה, שיגיע הזמן את גם תקומי ותצאי, ואני כל הזמן רואה את זה, גם על עצמי וגם על הסביבה, שעננים זזים כשמגיע הזמן שלהם לזוז, כאילו לנפש, לחיים יש גם כוח משלהם, ויש גם משהו בלהגיד, כנראה זה עוד לא הזמן שלי, אני נורא רוצה לעשות את זה, אבל אני לא עושה את זה, אז כנראה שעוד לא, עוד קצת, לא קרה כלום, אז אני אכתוב לי ביומן, אגב זה גם טיפ מעולה, אני אכתוב לי ביומן לעוד חודש מהיום, להסתכל אם בא לי כבר לעזוב את העבודה, או להסתכל אם אני כבר בשאלה לזה, ועוד חודש תבחני את זה, ואם עוד חודש עדיין לא יהיה לך חומץ, אז תבחני את זה חודש אחרי, או אחרי החגים, זה גם בסדר, להבשלה יש משמעות. באופן סותר לזה אני רוצה להגיד שבעיניי מה שטיפול טוב עושה הוא גם עוזר לך להסתכל על החלק שאומר אז למה לא? למה לא? הרי יש סיבה, יש משהו שמפחיד אותך, יש כמה קולות שם, אז בואי נסתכל על כל הקולות האלה ביחד ונבין את הקול המתנגד. בסכמת תרפיה אנחנו ממש שמים אותו על הספה ואומרים היי קול מתנגד, בוא נדבר איתך. והדבר השלישי שאני רוצה להגיד, בנוגע לשאלה שאנחנו, ואם אני אעבור מקום עבודה ועדיין אני אתקע עם עצמי, very likely, אבל אנחנו לא נדע את זה. אומרת, הרבה פעמים אני אומרת למטופלים, האם עזיבת מערכת היחסים הנוכחית, או פתיחת הקשר, או whatever, האם זה דפוס, אנחנו נדע את זה בפעם השנייה שזה קורה, לא בפעם הראשונה. כי יכול להיות שאת תעברי מקום עבודה, ותבואי אחרי זה ותגיד לי, את יודעת מה גיליתי? גיליתי שבסוף אני תקועה עם עצמי, כמו פתיחת מערכת יחסים, נכון? כמה אנשים אנחנו מכירות שכאילו פתחו את הקשר, ובסוף אמרו, בסוף היום אני תקוע עם עצמי ועם הפאקים שלי, גם כשיש עוד בן זוג וגם כשיש פחות בן זוג. אבל גם יש אנשים שאמרו, שנים לא הבנתי מה דפוק, ופתאום פתחתי את הקשר, ונהיה לי טוב. האם אני יודעת לנבא אם זה הפתרון או לא? אני לא יודעת לנבא. ובגלל זה אני גם לא אומרת לך, תעשי את זה אימפולסיבי, אני אומרת, חכי רגע, לשנות אפשר, חכי שנייה, חכי שנייה, אז כנראה את לא מוכנה. אבל האם את תדעי עד הסוף, האם בסוף תתקעי עם הדיסטימה שלך? יכול להיות שכן, ויכול להיות ששינוי הסביבה יעשה לך המון המון טוב. וחלק מהעניין זה שבאיזשהו שלב, את תגיעי למין דרגת הבשלה, שתגיד לעצמך, אוקיי, עכשיו אני מוכנה לנסות את זה. ייקח עוד חצי שנה, הכל טוב, אז זה לא שבזמן הזה את יושבת, לא מסתכרת. את מבינה מה אני אומרת? גם יש, אנחנו קצת קשים עם עצמנו. את אדם יצרני, בנוסף למקום עבודה, תראי איזה פודקאסט מדהים יש לה. אומרת, זה לא שאת איזה אדם שתקוע במקום ולא משיג כלום, אז גם יש בי את מידת החמלה להגיד לך, ואם יקרה עוד, ייקח עוד קצת, גם כאילו, רדי מעצמך. ולצד זה אני אומרת, רק שתעשי את השינוי הזה, תוכלי להגיד לעצמך, בוא נע, כאילו, כנראה שזה לא העניין. אבל כן חשוב לי בתור הפסיכולוגית שבחדר גם להחזיק את תפיסת המציאות שגם אומרת, לפעמים זה כן העניין. לפעמים, כל החיים אמרתי לעצמי, גם בקשר חדש אני ארגיש חוסר תשוקה, ועברתי קשר ופתאום יש לי תשוקה. אומרת, אי אפשר להניח שהכל זה נפשי המסוכסכת. צריך לבדוק ולראות. ואם זה קרה פעמיים או שלוש, כנראה שהבעיה היא יותר פנימית מחיצונית.
אז בעצם, אוקיי, זה באמת עונה, זה העניין של זה, האם זה מצבי או לא, נצא מהמצב ונדע.
ונניח שזה מצבי ואת עוד לא בשלה, אז כנראה יש גם יתרונות למצב הזה. הרי בחיים, כמו שאת אמרת, בהמון חוכמה, אין אמיתות אבסולוטיות. אף אחד לא יושב ואומר, את יודעת, אני כבר יודע מה התשובה הנכונה בשבילך.
כן.
אני כבר יודע שעוד חצי שנה תבואי ותגידי, וואו, איזה טעות, אין דבר כזה, אין דרך לא נכונה או כן נכונה, אין אמיתות אבסולוטיות, החיים הם הרבה, אפילו לא ניסוי וטעייה, אלא מלא התנסויות שונות, ולכן אני אומרת, גם בזה שאת נשארת באותה עבודה, גם לא, בואי, את לא מזריקה אירועין כל יום, אולי את נשארת באותה עבודה, אז תשארי עוד חצי שנה באותה עבודה, ואחרי חצי שנה תבואי ותגידי, טוב, הבנתי את הקטע, הבנתי, די, נמאס לי מעצמי, אני עובדת.
כן, אני אגיד, את יודעת, אנחנו מדברות, אנחנו כאילו מדברות בכללי וגם עליי, אז אני אענה עליי שבאחד הדברים, הכלים שלי להתמודד עם הנמאס לי מעצמי, זה לעשות את הדברים בחוץ. כאילו, אוקיי, כרגע אני במקום הזה שהוא לא, הוא נותן לי כסף כלשהו או ביטחון כלכלי, אבל הוא לא מספק אותי באינטלקטואלית, עם משמעות ודברים כאלה, ואז באמת החיים שלי מסביב, אני בונה אותם כך שהם כן יעשו את זה, בין השאר הפודקאסט הזה, דברים אחרים שאני עושה, לנסות לפתח את עצמי כמאמנת, ללמוד, להעמיק את הדברים שמעניינים אותי, ואני חושבת שזה גם איזשהו משהו חשוב, שאנחנו חושבים לפעמים, שוב, זה לא במקצועי, זה מין הבנה שלי, כי אנחנו חושבים שרק כשנצא מהתקיעות, אנחנו צריכות לפתור את הדבר שבו אנחנו תקועות, ורק זה יעזור. אבל נכון. בעצם אפשר לעשות מסביב המון המון דברים אחרים, ואז הדבר התקוע הזה הוא חלק מהחיים שלנו, זה נכון, אבל יש כל כך הרבה צבע חוץ מזה, שהתקיעות היא רק חלק אחד, היא לא כל מה שיש. ואני חושבת שזה חלק חשוב.
נכון, וזה מוביל אגב לשתי זרועות. זרוע אחת שאומרת, שתעשי דברים חוץ מזה, גלגלים יתחילו לזוז, ובאיזשהו שלב תבוא איזו הצעה, או משהו יקרה, או תגיעי לאיזו הבשלה, ואת תגיעי בדיוק לאותו, זה כמעט רוחני מה שאנחנו אומרות, את תגיעי בדיוק לאותו המקום של לעשות את השינוי בעבודה, פשוט כי זה גלגלים אחרים, הרי הכל זה חלקים של אותו יקום, ושל אותו קיום, ואז רואה שנייה של מה שאת אומרת, את יודעת, אני הרבה פעמים לזוגות, שמתלבטים, מה לעשות עם הניסויים, כן לפתוח, לא לפתוח, כן להתגרש, לא להתגרש, כאילו המון שאלות יש סביב הדבר הזה, אומרת, אם יש משהו שהבנתי בחיים, גם הפרטיים שלי וגם המקצועיים, זה שקטונתי, אני לא יודעת מה התשובה, יש אנשים שיגידו, הפתרון שלי זה לפתוח את הקשר, וילמדו מזה שכן או ילמדו מזה שלא אגב, ויש אנשים שיגידו, הפתרון שלי זה לשמר את המונוגמיה הקיימת, ולמצוא את הסיפוק שלי ב-X אחר, וזה גם בסדר, אפרופו, תחילת השיחה שלנו שאומרת, אין איזה הגשמה עצמית אבסולוטית. זה גם בסדר להגיד, אני שומרת עבודה שמכניסה לי, כי היא מאפשרת לי לעשות המון דברים אחרים ביום יום שלי. החיים זה לא שחור ולבן, אף אחד לא אומר, תשמעי, את צריכה 90% הגשמה עצמית ו10% עבודה תקועה כדי להיות אדם שמגשים את עצמו. אנשים באמת בתוך החיים האלה שהם כל כך מורכבים, כי גם צריך להרוויח כסף וגם צריך ביטחון וגם הייתה קורונה, והמון המון מורכבויות, אנשים, כל אחד מוצא את הפתרון שלו. וגם יכול להיות, את יודעת שהיום הפתרון שלך הוא X, ועוד שנתיים, אני תמיד מספרת שלפני 3 שנים, בדיוק 3 שנים, הדבר שהכי רציתי בעולם זה קליניקה בבאר שבע, כאילו זו העיר הגדולה שלנו, כן? מחוץ לקיבוץ, כי רציתי להתלבש והילדים קלעו אותי, ופתאום חלפו 2 שנים, ובחגים האחרונים פתאום אמרתי לעצמי, בוא נשתניתי, והדבר שאני הכי רוצה בחיים, זה לקום כמו שאני בבוקר, לא לשים איפור וללכת לקליניקה דקה מהבית, ולחזור לתת לילדים ארוחת צהריים. מה השתנה? השתנרתי משהו, אז לא בטוח שאותם צריכים גם להישרים, אז יש פה משהו בלהסתכל על עצמך ולהגיד מה התמהיל שכרגע הוא נכון לי, וזה לא בהכרח איזה תמהיל קסמים של 100% הגשמה עצמית, יושבת בבית קפה וכותבת את הספר שלה, או שכן.
טוב, טל.
וואו.
היה לנו כיף, אני חושבת שזה מקום טוב לסיים בו. יש משהו שלא דיברנו עליו בהקשרים האלה שחשוב כאן להגיד שככה צריך להיות כאן שלא אמרנו?
אולי כאילו זה נשמע כמו דיסקליימר, אבל אני מתכוונת לזה ממש מעומק ליבי, שאם המקום של החוסר ויסות, של ההתנהגות, של הדיסטימיה, של לא משנה מה נשים פה, מעורר סבל בבן אדם, זה סיבה טובה לקבל טיפול. זאת אומרת, אנחנו לא בעד שהבן אדם יסבול, ימשיך לסבול, יעשה בעצמו בסביבה ההתנהגויות שפוגעות בו, זה כבר סיבה טובה כשלעצמה לקבל טיפול, לא כי זה טוב או לא טוב, מובן או לא מובן, פשוט כדי לא לסבול. אז לצד כל הקבלה הזאת שדיברנו עליה, אם החיים שלכם ממש לא מדויקים וחר לכם, ואתם סובלים, ואתם נפגעים או אחרים נפגעים, לכו לטיפול, כאילו אפילו רק כדי לבדוק את זה, אף אחד לא צריך להיות בסבל יומיומי, אין ערך בסבל, סבל זה לא מטרה.
ממש, את יודעת, זה מתחבר לי למה שדיברנו עליו קודם, וזאת שאלת השאלות, של איך אני בכלל יודעת שמה ש... הרי יש פה המון כאבים, כשהולכים למסלול שהוא מחוץ לנורמה, יש כל מיני מחירים שצריך לשלם, בין אם זה לפרק כל מיני דברים שהוטמעו בי, שפתאום לא מתאימים לי, או לא מתאימים לדרך הזאת, ואני צריכה לגלות. דברים כמו התמודדות עם קנאה, בפוליומוזי, התמודדות עם קנאה, ומה זה אומר רכושנות לעומת אהבה, לעומת מחויבות, איך אני חושבת מחדש על הדברים האלה. והרבה פעמים בתוך הדברים האלה יש מסלול של הרבה מאוד כאב, והשאלה היא, האם זה כאב של חלק מהדרך, חלק מהמחירים, חלק מהקשיים, או האם זה סבל כי זה לא מתאים לי. וזה משהו שמאוד מאוד קשה לזהות, ואני לגמרי בעד טיפול כדי לברר את הדברים האלה.
חד משמעית, ואני הרבה פעמים אומרת, וכמובן שזה בצחוק, אני אומרת למטופלים איך מתחיל ספר בישול למרוקאיות, קודם כל תירגעי. זאת אומרת, אז גם אם אדם בא ואמר לי, פתחתי, אני בפוליאמוריה, וזה מעורר בקינה, ובעלה, וכאב, אז ברור שנתבונן על זה, ויכול להיות שזה לא הבחירה הנכונה, אבל אין מה להיבהל. כל בחירה בחיים, בתוך הנורמה, את יודעת, גם לבחור להיכנס למערכת היחסים, אנו גם מתמוררת תקינה ובעלה ושיעמום והמון דברים. כל בחירה בחיים, יש לה יתרונות ויש לה חסרונות ויש בה סיכונים, אבל חוץ מלמות, אין הרבה טעויות, כן? או להביא ילד, בואי נגיד שאין למי למסור אותו. אין הרבה טעויות, אז אני אומרת, מטפל שיגיד לכם, הנה, 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 אתם רואים, זה הוכחה שלא הייתם צריכים לעשות את זה. לא, 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 זה לא הוכחה. בואו נתבונן על זה. יכול להיות שלכם זה לא מתאים, או שזה היה מוקדם מדי, או קשה מדי, אבל גם יכול להיות שלא. הקינה, הסבל, הכאב, הם לא סימן שזה בסדר או לא בסדר, הם סימן בשבילנו להתבונן.
כן, טוב. אנחנו נסיים טוב. כאן, אפילו שיש מלא מה להגיד, ו... היה לי תענוג לדבר איתך, דוקטור טל פלג סגי, תודה רבה רבה, אני אקח ממך לינקים וכל מה שצריך כדי שאנשים יוכלו ליצור איתך קשר, כי באמת נראה לי ששווה, וממש ממש תודה.
תודה רבה.
יש, נתראה בפרק הבא. תודה שהייתן והייתם איתי בפרק. מוזמנות להמשיך איתי את השיחה בקבוצה של הפודקאסט פוליקאסט, בדף שלי נועה פז, או באימייל שלי noapipodcast@gmail.com. נתראה בפרק הבא!